ערב טוב לכל הקהל הקדוש. אפשר להתחיל לזכות לדעתות. טוב. סיפרתי הבוקר לחבר'ה שהיו איתי, אני אספר את זה עכשיו כפתיח לשיעור הזה גם כן. התקרית שהייתה לי השבוע, יום ראשון. יום ראשון עברתי שיעור בתל אביב, ובתל אביב הזהירו אותי שהחניון, צריכים לחנות את האוטו בחניון מסודר. אז חניתי במרחק מה מהשיעור, בחניון מסודר, דיזינגוף, חניון דיזינגוף. אחרי השיעור הלכתי ברגל לכיוון החניון, תוך ליוו אותי איזה שתי חבר'ה, דיברנו ביחד, ופתאום הגיע אלינו איזה יהודי קדוש, שהיה נראה כמו קצת נרקומן, אני יודע מה. לא יודעת מה זה נראה, היה לו איזה בדל סיגריה קטן ככה בין שתי אצבעות, יד זרוקה כזה הצידה, החזיק ביד איזה כוס ריקה, לא יודע מה היה בפנים, לא יודע מה היה בסיגריה ולא יודע מה היה בכוס. קיצר הגיע אלינו ושאל, אפשר לקבל כמה שקלים, יש לכם כמה שקלים? אז ראיתי את שני החברים שהיו איתי, הם ישר ככה, היה להם איזה רתיעה כזאת, אתה יודע, מסתכלים על בן אדם כזה, עושה שקלים. אחרי זה גם פנה אליי, ביקש כמה, יש איזה משהו. ושאר יש לי איזושהי התלבטות פנימית, להביא, לא להביא, תביא לו איזה שקל, זה יכול להיות דווקא לרעתו. אז אמרתי, ידעתי שלא אמור להיות לי כסף בכיס, אמרתי, נשים יד בכיס, אם במקרה יהיה, נתן לו. ככה שם לי את היד בכיס, פתאום נראה שקל. קחתי את השקל, הבאתי לו את השקל הזה. כנראה שעשיתי את זה באיזשהו מאור פנים כזה, אז הוא שאל אותי, תגיד לי, אפשר להגיד משהו, לשאול משהו? אמרתי לו, כן. אז אמר לי, תראה, יש לי איזה מכרה, ידידה, שהיא בחורה דתייה. אולי היית יכול למצוא לה איזה מישהו שחבר דתי, אולי אתה מכיר איזה מישהו שיכול להתאים לה? לא רציתי להתחיל לפתוח מספר שידורים באמצע המדרכה, אז אמרתי לו, תשמע, אולי תביא את המספר טלפון, נחזור אליך ונראה. ואז ככה אמרתי לו משפט, תשמע, אבל נראה לי שלא רק החברה שלך היא מחפשת, גם אתה נראה לי ככה שאתה רוצה ככה, שאתה באמת רוצה להתקדש ולהתחזק. אז תודה רבה, תודה רבה. אז היהודי הקדוש הזה שלבש לבוש של נרקומן שם בתל אביב, הוא אמר לי, נכון, 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 באמת, אני באמת יש לי כזה רצון, רצון כזה, באמת, איך ידעת, אני ממש רוצה להתחזק, הלוואי שזה היה קורה יותר מהר, אני מחפש דרך. התחלתי לדבר איתו, בדיוק זה היה שם, היינו ליד ראש יהודי, דיברתי על ראש יהודי, שלך שם לשיעורים, והיינו שם צריך לדבר. כל זה, איפה קיבלתי? ראיתי פעם אצל הרב קרליבך, יש לו תורה כזאת, שאומר, אם יהודי בא לשאול אותך מה השעה, אז תדע לך שהוא רוצה יחס, הוא רוצה, אל תענה לו רק מה השעה, הוא רוצה זה, הוא רוצה להרגיש אהבה, הוא רוצה להרגיש חלק ממך, זה תירוץ. עכשיו, בא נרקומן, מה זה נרקומן? יהודי קדוש, שנראה קצת בחוץ כמו נרקומן, אני מבקש ממך כסף, הנטייה הראשונית, ישר אומר, וואלה, הוא נרקומן רוצה כסף מכל הצרכים החיצוניים שלו, וזה כל מה שאתה רואה בו. אני לא אומר שזה לא, צריכים גם לזהר, לפעמים זה באמת המצב. אבל כל נרקומן הוא גם בעצם יהודי קדוש, וזה קיים שם בפנים. ואז ברגע שהתחלתי לדבר איתו על זה, אז הוא באמת אומר, ובסוף הוא אומר, תשמע, עכשיו אני כל כך רוצה להתחזק כמה שיותר אומר, תן לי ברכה שאני אצליח, אני לא יודע... אז אמרתי לו, תראה, אוקיי, אני לא יודע שזה, אל תהיה ברכה, אל תהיה דיוט קלה בעיניך, אני יותר יכול לתת לך ברכה. הרגשתי את השם, שמו, את שם האמא, שם האבא. נתתי לו ברכה, יד על הראש, נתתי לו ברכה, ובברכה אתה יכול גם להגיד מה שאתה רוצה. אמרתי לו, יהי רצון, שתזכה, למצוא את עצמך אמיתי, ותהיה מאושר, ותצא מכל השטויות והמענים, אלה שנותנים לך מענה חיצוני, לא אמיתי, ותזכנס פנימה לתוך עצמך, ותדע מי אתה באמת. ותזכה להיות מאושר פנימית, וככה והוא כל דבר, אמן, אמן, מתלהב. בסוף הברכה, הוא אומר לי, טוב, כל מי שמברכים אותו, זה צריך לשלם משהו, אז אני אקח את השקל חזרה.
כבוד הרב, בתל אביב, במהלכים שאמרה,
אם
אתה
רואה
שם
בכיכר,
אתה מבין, אני
מצטפזים, ומוצאים סדים. טוב, רגע, אתה אומר את זה, אתה רוצה להגיד להם לשון הטוב, אתה רוצה להגיד שהם נדיבים. נדיבים, הבנתי, הבנתי, לא, כי... יכול להיות שמישהו פה, בכלל, בכל השומעים, שמע שאתה אומר שהם מוצאים סמים, וזה חשוב שאתה מתכוון לרע.
לא, לא,
אוקיי, אז אתה אומר שאנשים, שכולם יש להם טוב פנימי, בואו לא נסתכל עליו בחוץ. עכשיו, הדבר הזה, דרך אגב, בסוף החזרתי לו את השקל, אמרתי לו, אוקיי, עכשיו מגיע לך מתנה. אחרי שראיתי שהוא מחזיר את השקל, אז נתתי לו אימון מלא שהוא יכול לקבל את השקל, אז החזרתי לו אותו בסוף. אבל זה היה כזה, להשאיר את הסיפור, שלא תחשוב שאני רציתי השקל חזרה. למה אני אספר את הסיפור הזה עכשיו? אנחנו בעצם, בשיעור הזה, רוצה ככה לסכם קצת מה שדיברנו על אמונה. וכשמישהו מאמין, מה זה מאמין? כולנו מאמינים. כשמישהו מודע לאמונה שלו, ככל שהוא יותר מודע לאמונה, אז הוא מודע שלא רק הוא מאמין. מודע שהוא מחובר לאחדות, לאותה אחדות, אז הוא יודע שהכל מחובר אליה. כן? ואז הדבר, האנטיתזה של המאמין האמיתי, זה אותו משפט שאנשים שקוראים לעצמם חילונים, אפילו הם אומרים אותו, הם אומרים, איש באמונתו יחיה. המציאו לעצמם פסוק, נכון? בפסוק זה לא כתוב. מה כתוב בפסוק? צדיק. צדיק באמונתו יחיה. זה כתוב, בך וקוק ומדם על אחת. כל התורה כולה יכולה לעמוד על הרגל שנקראת צדיק באמונתו יחיה. שאדם באמת הולך על הצדיקות, ומנסה למצוא את היושר, את עצמו הפנימי, אז באמת מקבל את כל החיות שלו מהאמונה. זה באמת, זה המשפט של חבקוק. הנביא, אבל המשפט שאלה שקוראים לעצמם חילונים, אומרים, איש באמונתו יחיה, מתכוונים, טוב, כל אחד באמונה שלו, כל אחד מתחבר לו לאמת שלו, זה באמת איזושהי אנטיתזה, וככה מעמדים אותך, אתה אומר, אתה מדבר על האמונה שלך, טוב, איש באמונתו יחיה, אתה תחיה עם האמונה שלך, אני אחיה עם האמונה שלי. יש בזה פן נכון, אבל בעיקרון הדבר הזה הוא שקרי. זאת אומרת, ברגע שאתה באמת חשפת את האמונה, אתה מודע לאמונה, אתה יודע שכולנו מחוברים לאותה אחדות גמורה. אין, זה לא שהוא מחובר למשהו אחר, ואתה הוא נובע ממנו והוא נובע ממנו. זה לא אלילות פה, זה אמונה אחת. כולנו מחוברים לאותה אמונה. זה נכון שמה שחזל אמרו, שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה שמעתי השבוע שעבר, אז אני חייב למכור את זה הלאה, שמישהו אמר לי, בדיוק כמו שאתה רואה מישהו עם פרצוף אחר משלך, עכשיו מה זה שונה? כל הפרצופים דומים, תמיד העיניים הם בדיוק בצדי האף, האף הוא במרכז, והפה מתחת, והאוזניים בצדדים. פרצופים, ברוב הדברים פרצופים דומים. אף על פי כן, לכל אחד יש פרצוף שונה. פרצוף שונה, עכשיו הוא אומר, בדיוק כמו שאתה רואה מישהו עם פרצוף שונה משלך, אתה לא בא לעשות לו עכשיו ניתוח פסטי, שונה, לא יכול להיות, אני עכשיו יבוא, יעשה לו שינוי פסטי שיראה בדיוק כמוני. אותו צבע אור, אותו זה, אותו... מה? שונה? למה שונה? אין לנו צורך בזה. אני רוצה לראות כמו שאני נראה, ואתה תראה כמו שאתה נראה, כל אחד יראה כמו שהוא נראה. אדומי, אדומה, רב על השונה, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את הנואנס שלו. עכשיו, זה חלק מגדולתו של השם, אומרים חז"ל, לא מידת מלך בשר ודם, קדוש ברוך הוא כמלך בשר ודם. בשר ודם, בחותם שלו שהוא חותם, אז כל החותמות, בול אותו דבר, חותמו שהקדוש ברוך הוא אמת, ואף על פי כן כל אחד נראה שונה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. עכשיו, אז גם אם אני רואה מישהו עם דעה שונה משלי, זאת אומרת, הוא מחובר לאותו אחדות נעלמה, לאותו אחדות גמורה לחלוטין. עכשיו יש את הנואן שלו, את הכיוון שלו, זה כן. זה, אם לזה מתכוון אותו אחד שקורא לעצמו חילוני איש במותו יחיה, אז זה אני מסכים איתו. כל אחד מחובר מהכיוון שלו, הוא בא להופיע עוד איזשהו פן נוסף, שרק הוא יכול להופיע אותו. אבל בסופו של דבר, כשאדם מאמין באמת, אז הוא גם אוהב באמת. הרב קוק יש לו מאמר שמשווה בין אמונה ואהבה, כן? איך קוראים לזה? הסלוגן של מחול מאיר, כן? באמונה ואהבה. זה באמת שני צדדים של אותו מטבע. אם אתה מתחזק באהבה עד הסוף, אתה מתחבר בסופו של דבר לאחדות, אתה מגיע לאמונה, ואם אתה מתחזק באמונה עד הסוף, אתה מגיע לאהבה. עכשיו, אם אתה מסתכל על הנרקומן הזה, ואתה רואה בו רק נרקומן, ואתה לא רואה בו יהודי קדוש, מה זה אומר? איך מרכיבים את המשקפיים האחרות? אופר, אמרת, נו, תן לנו את זה. במה אתה צריך להתחזק? באמונה. אם תתחזק באמונה, מה זאת אומרת תתחזק באמונה? ככל שאתה תגביר את המודעות שלך לאמונה שלך, ופתאום אתה רואה שאתה מחובר, אם אתה מחובר אז אתה אוהב. הוא כבר לא מישהו אחר, הוא מישהו שמחובר אליך. זה לא מישהו אחר, אז אתה גם אוהב אותו, אוהב אותו, אז לא משנה איזה לבוש יש לו, אתה אוהב אותו. ואתה פונה אליו, הוא גם חש, זה כלב אדם לאדם, כמים פנים לפנים, כן לב אדם לאדם. זאת אומרת, אדם שאתה פונה אליו באהבה, הוא חש את זה. אז אם האמונה חזקה, אז אתה יכול ללכת לכל אדם, ואדם חש את זה. מילה אחת של אהבה אליו, אתה יכול לעזור לו, לפרק את כל הלבושים האלה שהיו עליו. אז זה, לכן רציתי את הדבר הזה, בשביל תחילת הסיכום של מה שדיברנו עכשיו. עד היום, בעצם אנחנו עכשיו עוסקים במעין הקדמה של מוסר אביך, וראינו שצריכים לכתוב ספר, ובספר שהיינו שצריכים לכתוב, אז א' היה להתחיל ללמוד את אמיתת גדר האמונה, אז כבר כמה שיעורים אנחנו עוסקים באותו גדר שנקרא אמונה, ובאמת כשחשבתי, אמונה אפשר לי שנה שלמה רק לעסוק בזה, אני רוצה היום לסיים, אולי אפילו לעבור בתוך השיעור, כבר לסעיף ב', פסקה ב' בתוך סעיף ב', אבל בואו נעשה סיכום שנייה. מה בעצם אמרנו לאמונה? מה זה אמונה? מה האמונה לפי מה שהגדרנו? אנחנו הגדרנו, ידע פנימי זה ידע שמגיע עם האמונה, כן? האמונה זה בעצם מהות האדם. זה עצמיות האדם. האמונה זה החלק הכי, הכי פנימי מהאדם. בניגוד לאותו מרצה לפילוסופיה של הפיזיקה, ששאלת הרב, תגיד לי, אתה מאמין? אם אתה מאמין, אז אתה לא יודע. אז אמרנו שזה הולך בדיוק הפוך. ידע שמגיע מהאמונה, זה ידע הכי הכי ודאי. כן, זה יהיה חשוב מאוד להמשך, כדי להבין. הרי מה אמרנו באלף? אתם זוכרים מה דיברנו בפסקה אלף? פסקה אלף דיברנו על כמה שבאמת, כמה המצוות שיש לנו על הרגש. אמרנו, איך לכוון את הרגש? איך מכוונים רגש? על ידי מה? דעת. ככל שהדעת, זה שכל, הדעת יכולה לכוון את הרגש. מה מפריע לדעת להיות דעת אמיתית? כל מיני הבנות לא נכונות. אתה צריך לדעת, לכתוב בעצמך ספר, והספר הזה צריך לסדר לך את, את ההבנות בצורה נכונה, ואז הדעת האמיתית מתחילה לצבור, מתחילה, מה זה דעת? זה להפנים הבנה בצורה נכונה. כשאתה מבין את ההבנה האמיתית בצורה נכונה, אז אתה מוכוון. אז אתה יכול גם להבין את הרגשות, ואז באופן טבעי אתה יכול להגיע ליצאת ידי חובה לאותן עוצמות רגשיות של אהבת החבר ואהבת השם ויראת השם, הכל הכל באמת יכול להיות מוכוון. אבל מה ראינו? שבאמת יש דעת הפוכה שכל הזמן משודרת אליי. מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות בשביל לטפל בדעת? אז אומר לנו הרב, קודם כל תדע מה זה אמונה. כשאתה יודע מה זה אמונה, כן, שהאמונה זה לא זה משהו צדדי, זה טוב, יש דברים שאני יודע בוודאות, כל הדברים שמוכחים לי, כל הדברים שאני מרגיש, יש איזה מה שנקרא אמונה, אמונה תופסת עצמי מקום של משער ש... כשזה המצב, אז אני בכלל לא מתחיל לעשות את הסדר הנכון בתובנות שקיימות בי. כשאני מתחיל לזהות בתוך עצמי, מאיפה, אני מסתכל על מכלול ידיעותיי, מתחיל לראות מאיפה אני יודע אותם, אז אני מתחיל לעשות תהליכים נכונים. אז ידע שהוא נוגע לי מהאמונה, אמרנו שזה הידע הכי? הכי ודאי, כמעט הכי ודאי, דיברנו, נדבר אולי במשך על הבעיה. אלא מה? הצגנו שיעורים, שני שיעורים נראה לי, הקדשנו לדבר שבתרבות המערב מאוד מאוד מפריע לי להיות חשוף לאמונה, וזה קראנו לזה מה? מה בתרבות המערב תופס את מקום? ההיגיון. כן? ההיגיון בא וצועק את צעקתו, אני חזק, אני חזות הכל, ממני תלמד לבות האמת, ללמוד את האמת. ואז ראינו שההיגיון פלוס החושים תמיד באיזשהו מקום יישאר מסופק. זאת אומרת שבאופן אמיתי, אם אתה מנתח את ההיגיון בהיגיון, אתה מגלה את המגבלות של ההיגיון. אתה פתאום מגלה שכל מיני אוליים יכולים לצמוח. כל מיני סרטים שעשו את זה עכשיו, המטריקס וזה שלא התקרנו אותם, או הסרטים שאנחנו דיברנו לפני בשבועים הקודמים, על היצורים הירוקים, על החלום, כל פילוסוף הכיוון שלו, שבו הוא מראה שההיגיון פלוס החושים אולי הוא נהדר בשביל לעשות כביש. אבל בשביל לענות לי תשובות לשאלות יסודיות, ההיגיון הוא מאוד מוגבל. ואם כל מה שאני רוצה להישען עליו זה ההיגיון, אני בעצם רץ לי במעגל סגור. כן? כן, ההיגיון הוא מוטה כחומר ביד הרצון, הרצון יכול לתת את ההיגיון. ואם האדם חי בסרט שהיגיון יכול להוכיח משהו, יכול להגיע לוודאות, אז הוא לא בעצם לא שם לב שהוא רצון שלו מטה אותו לאיפה שהוא רוצה. ועכשיו השאלה איזה רצון, זה רצון פנימי, רצון חיצוני, ואם הוא, ההיגיון שלו משועבד לאותו רצון חיצוני, כן, דיברנו שבוע שעבר על המלך ועל הלמך, כן, אם הרגשות הם שמטות אותו היצרים, איך אמרת, זה כלב, כן, אנחנו מדברים על מוח, לב, כבד, שכל, רגשות, תאוות. אז אם התאוות הם אלה ששולטים, והם עכשיו יכתיבו לגן מה לעשות, אדם אפילו לא שם לב הרבה פעמים, שהתאוות הם אלה שמכתיבים לו את ההיגיון, כי זה תהליך סמוי, והוא בטוח שמשהו יגיע לו באופן הגיוני, זה אמיתי. ואנחנו ראינו כמה שיעורים שהיגיון יכול להביא אותי להרבה עולמות, שאני יודע שהם לא אמיתיים. מה כן יכול להביא אותי לאמת? זה ראינו שזה דווקא ידיעות אמוניות. ידיעות שאני אגיד עליהם, זה ידע שהוא חלק ממני, זה עצמי, איך אני יודע? אני לא יודע אותו מבחוץ. אני יודע את זה מאיפה? מבפנים, אני מחובר אל זה, זה עצמיותי. דיברנו גם על רגש, דיברנו על יתרון וחיסרון של הרגש. מה היה היתרון של הרגש? מה היה היתרון של הרגש? יתרון אחד, זה תמיד נכון, שאותן לך פלפל. זאת אומרת, גם אחרי שאני מאמין גדול, צריך שהאמונה תחתור עד הרגש. אבל לא על זה דיברתי. עוד יש הרבה פעמים הרגש... מה? הרגש? הרגש גורם שלוש...
משתנה, זה הבעיה בו.
הולך לתסכול רגשי, פחד, כאב, לא היית שואל שאלות, היית מסופק עם הרגש, לא היה סיבה אחר להעמיק באמונה.
אתה אומר שרגש גורם לשאול שאלות, זו תפיסה מעניינת.
למי? כי אם לא היה לי רגשות רעים, לא הייתי מרגיש מפוחד
מהדברים, לא הסיבה להבין מה יש מעבר לזה. הייתי מרגיש את הרגשות. בהסתכלות
שלי,
ואתה
מקיים את האמונה.
בלי
הרגש לא
הייתה סיבה שאומרת
לקיים את
זה. אוקיי. אז תזכיר את השם רק, אנחנו... יאיר, זהיר אומר, הרגש הוא מקיים את האמונה. משפט מפתח, אנחנו נגיע אליו עוד מעט. בסדר? נראה שהרב קוק מתמודד עם השאלה הזאת ובעצם הופך את המשפט שלך על הפי. אתה אומר שרגש הוא מעורר את האמונה, מעורר את החיפוש. זה נכון שאני חושב שהחיפוש הוא הרבה יותר פנימי. חיפוש נובע מנקודה הרבה הרבה יותר פנימית, והוא מגיע גם עד הרגש. זאת אומרת, החיפוש מתחיל מנקודה פנימית, לפעמים אדם מודע אליו, רק שהחיפוש הפנימי הזה חדר לרגש. ואז הוא מרגיש את זה, ומרגיש את החיפוש, ומרגיש איזשהו חוסר התאמה עם איכשהו בחוץ ואיכשהו חווה מבפנים. אבל החיפוש הוא מתחיל מנקודה הרבה יותר פנימית. זאת אומרת, הרגע שהוא לא אומר את החיפוש, אלא החיפוש התחיל מנקודה יותר פנימית, הנקודה הפנימית הזאת היא שנקראת אמונה. וזה בדיוק הזה. תכף נראה שבדיוק הזה, הרב קוק מדבר שכמה פעמים לפעמים קורה, שאדם לא מודע למקום שהאמונה תופסת אצלו, ואז הוא חושב שהרגש זה האמונה. זה בדיוק הזה אנחנו מדברים עכשיו. לפעמים הרגש באופן אמיתי, מה היתרון שלו? שלפעמים הוא מוכוון אל האמונה. הוא פשוט נוגע בצורה הרבה יותר קלה במקום פנימי. ולפעמים הוא באמת מוכוון. הוא עושה אמונה, החיבור הפנימי, עוקף את ההיגיון, מגיע של הרגש, ואדם באמת מרגיש הרגשות נכונות. כן? בלי שהוא חשב את זה בהיגיון. הוא אומר, אני מרגיש את זה מבפנים, ולפעמים הרגשות הפנימיות האלה הן נכונות ואמיתיות. מה הבעיה ברגש? שהרגש משתנה, והרגש יכול להיות גם מוטה מכל מיני דברים. אמרנו מספיק ש...
אתה משנה אותו, זאת אומרת, כשיש לי ירידה רוחנית, אני לא יודע אם זה תוך ידיעה פנימית, אני יודע את זה. חוויה מסוימת, רגשית, שכאילו כל דבר שאני רוצה, הוא חייב לעבור דפוס חשב דרך הרגש, אז...
אתה אומר שהרגש לא משתנה מעצמו, אני משנה אותו, אבל זה לא נכון להגיד שרק אני משנה את הרגש, כי הרבה דברים חיצוניים יכולים גם לשנות את הרגש. יכול להיות שאני פתאום רואה אוטובוס בא לדרוס אותי, אז אני פתאום מתבהל. זאת אומרת, התמונה שאני רואה מול העיניים משנה לי את הרגש. יכול להיות שאני נכנס לאיזה בית עבודה זרה, שם יש אלפי מאמינים באיזה צלם, ועוצמת הביטול שלהם כלפי הצלם גם חודרת אליי. זאת אומרת, אני נכנס שם, וגם אני מתמלא אירה מהצלם הזה, מעצם העובדה שכל אותם אנשים נתנו כוח לאותו צלם. ואז אני מרגיש אירה מהצלם הזה. אבל האם הרגש הזה הוא רגש נכון? זה רגש נפעל מאותם אנשים, רגש יכול להיפעל מכל מיני דברים. אז זה פה נפעל מאותם כוחות חיצוניים של אנשים, הרצונות החיצוניים של אנשים.
אבל ילדה רוחנית, איך אתה מרגיש את זה? דרך הרגש, כאילו, בלי הרגש אתה לא יודע איפה אתה עומד בכלל. כאילו, הרגש זה כביכול המדד שלי, לדעת איפה אני עומד ואיפה אני צריך להתקדם.
אתה אומר שירידה רוחנית אני יכול לדעת רק דרך הרגש. אני חושב שזה... באופן אמיתי, איפה אני עומד, כמעט אין אדם שיודע בדיוק איפה הוא עומד. זה צריכים איזה מישהו מבחוץ שיסתכל ויעזור לו. אדם על עצמו, גם הרגש יכול להיות מאוד מוטה ומאוד סובייקטיבי, אז קשה לדעת שהרגש יגיד לי איפה אני עומד. זה נכון שגם דרך הרגש אני יכול קצת לקבל ממדים מסוימים, ולא משם זה מתחיל. זאת אומרת, זה משפיע, ולא משם זה מתחיל.
מה נו,
ודאי,
אבל זה מה שאני אומר, שהוא
הכלי המדד
שלך לדעת איפה אתה.
הוא לא הכלי המדד היחיד. אחד מהכלים, נכון, הוא כלי תחתון. אחד מהכלי המדד התחתונים שלי, נכון. זה מקומו. אוקיי, אז הרגש, אמרנו, היתרון שלו, שלפעמים הוא באמת מוכוון לאמונה. החיסרון, שהוא גם יכול להיות מופעל מכל מיני גורמים חיצוניים. אז לכן אמרנו, רגש יכול להיות מוכוון לאמונה, אבל יכול להיות מופעל מגורמים חיצוניים. היגיון, היגיון אמרנו שהוא בסופו של דבר מסופק. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר לי, תוכיח לי שיש אלוקים, מה בעצם אני אומר לו? אני אומר לו, אתה בעצם רוצה להישאר מסופק. כי הוכחה זה במה? בהיגיון. זאת אומרת, אם אתה רוצה שנשתמש רק בכלי ההיגיון, זאת אומרת, אתה בעצם מבקש להישאר עם ספק מסוים. וזה לא מה שאני רוצה. אני רוצה שתמצא, בהיגיון, תמצא את הפרצה, תגדיר על ידי היגיון את מקומו של היגיון, ופתאום תפרוץ פנימה לתוך עצמך, ותהיה מודע לזה שאתה בעצם מאמין, אתה חי את זה. מה הבעיה באמונה? זוכרים, דיברנו על בעיה קצת באמונה. אמנם אמונה זה הכלי שלי למצוא את האמת, אבל אמרנו שיש בעיה. מה הבעיה? איך אדם יכול להאמין באמונות שקריות? זוכרים? דיברנו על זה קצת. איך זה יכול להיות?
יש בזה אמת.
התשובה, כי יש בזה אמת. כן? אין אמונה במשהו שכולו שקרי. אין דבר. משהו שכולו שקרי לא קיים בעולם. אין דבר בעולם שהוא... לא שמעתי?
היית רוצה
לדעת מה יכול להיות בנציג המדוגמה, האמוני.
אבל מה
הדברים שלי יותר? זה ממש נכון
שאנחנו כותב
באורות. אז לא רוצה לפתוח את הנושא. אתה יודע, אולי... אם נספיק ונגיע לפסקה ב', אז אולי קצת נפתח את הנושא הזה. אבל... הנה, קיבלת את התשובה...
מה שזה
מרגיש
לרמה
הלאומית,
יכולה לבוא ולדרוס אנשים אחרים בגלל
הלאומית, אבל... תראה, כשאנחנו אומרים שיש נקודה של אמת, לא כמובן שהכל אמת. ברור, ברור וברור שיש איזה משהו שהוא שקרי. אבל האמונה נתפסת על משהו אמיתי, והוא צועק את המשהו האמיתי, ובגלל אותו דבר אמיתי, כן, אמרנו אותו יהודי, נוסע להודו, מגיע לאיזה מאסטר רוחני, והמאסטר אומר לו, תעשה איזה משהו, פתאום הוא אומר לו, תשמע, אתה לא גוף, אתה רק, אתה בעצם יצור מטאפיזי, והוא עושה את הדבר הזה, הוא אומר, וואי, המאסטר צודק, אני יודע מבפנים, שאני בכלל לא גוף, שאני בעצם, הגוף הוא רק שלי, ואני יצור מטאפיזי. אוקיי, ואז הוא אומר, טוב, אז מאסטר, תגיד לי מה לעשות, אז המאסטר אומר לו, טוב, עכשיו תיקח את הגוף, תשכיב אותו על מיטת מסמרים. אז אתה אמת, הוא באמת מאמין למאסטר הזה, למה? כי המאסטר אמר לו משהו אמיתי, והאמונה היא כלי לתפוס אמת. זו ההסתכלות הנכונה על אמונה, כן? היא כלי לתפוס את האמת. אלא מה? שיחד עם זה הוא גם קיבל כמה סיגים. אז יש לנו עדיין עבודה של בירור הסיגים. גם אחרי שאני מבין שהאמונה היא הכלי של לתפוס את האמת, אז אני יודע שיש לי תהליך של בירור הסיגים, כן. האמונה היא החיבור שלי אל האמת המוחלטת.
אבל איפה אתה שם את הסובייקטיביות של כל אדם? זאת אומרת, נכון שיש אלוהים ויש את התורה, אז נגיד זה האמת המוחלטת לכל אדם, אבל לכל אדם יש מהלך משלו, ובעצם הזיכוך בחיים שלו לא רק תלוי בזה שהוא מאמין מאלוהים, זה גם מה הוא עושה, איך המהלך שלו עובר, איך הוא מוביל את
זה. צודק במאה אחוז. זאת אומרת, האמת היא מתחילה, קודם כל, אמת זה אחת. עכשיו, האמת האלוקית, זה מה שבדיוק תיארנו קודם, שהאמת האלוקית שלא כמלך בשר ודם, שזה חותמו אמת, שזה תמיד יוצא אותו בדיוק אותו דבר, הייחודה של האמת האלוקית זה שכל חותם יוצא אחרת. אומר הרב חרל"פ שכל אם אדם שיודע לראות, הוא רואה שכל אין גרגיר חול דומה לגרגיר חול חברו. כי אין בעולם שיניות. כל פריט בבריאה קיבל תפקיד משלו כלפי האחדות המלאה. אז ודאי, זה לא שהאמת היא סובייקטיבית. האמת היא אחת, וכל דבר בבריאה קיבל מאותה אמת, הוא גילוי שונה של אותה אמת. לכן האחדות, יש אחדות, ויש ייחודיות. וכל הבריאה ייחודית. אם היה שתי דברים אותו דבר, הוא אמר, זה בעצם מוביל לשיניות. כל דבר בבריאה הוא בעצם שונה מחברו.
על רגע נתון, בדרך ההסתכלות שלי, במישור הכפור כאילו, איך אני תופס את הדברים, אבל איפה זה בעצם עוזר לי להבין מה המהלך שלי? אותו אחד שהבין שהגוף שהוא שם הוא לשוט מטאפיזית, והוא צריך לשכב על מיטה עם מסמרים, אז אוקיי, אז התפיסה של המורה שלו יהיה שם כל החיים שלך במדיטציה.
נכון.
אז שלי זה אולי ללמוד תורה, אבל בכל זאת אתה יכול להבטיח לי שהאמת שלי זה עכשיו 80 שנה לשבת ללמוד תורה, איפה זה עונה לי על איזה עבודה לקחת, איפה זה עונה לי על...
תראה.
על המהלך שלנו בכל רגע ורגע, מה האמת שלי? אוקיי, יש אלוהים, וזה ככה וזה ככה, ואני צריך ללמוד תורה, אבל זה עונה מהניסיון שלי באיזשהו מקום, הוא קצת מאזן על נורא מעט דברים. רוב הדברים נשארים בגדר שאלה, מה אני עושה עם זה? לאן אני הולך עם זה?
קודם כל, השאלה היא שאלה מצוינת, שאלה מאוד מוכוונת, ושאלה שבאה מתוך איזשהו ידע פנימי, שהאמת אמורה להוביל אותי בכל חיי. זה אמת יהודית מאוד. שזה נכון שכל מיני אמיתויות חלקיות יביאו אותי לאיזה חיבור חלקי מהבריאה שברא השם. אבל כשאני רוצה להתחבר לאמת האמיתית, בסופו של דבר אני אמור להגיע למצב... במצב שבו אותה אמת היא מנחה אותי בכל רגע ורגע מחיי. אתה עכשיו שואל אחרי שאלה הבאה. איך אני בעצם לוקח את אותה אמונה ומחובר אליה בכל רגע בחיים שלי? אז באמת באופן אמיתי, כשאדם עושה את התהליך האמוני, דרך אגב, באחד השיעורים דיברנו על אברהם אבינו. אברהם אבינו שעשה את התהליך האמוני והוא התחבר, ודרך הטוב הפנימי שהוא קלט מתוך עצמו, וקלט שהטוב הזה מתחיל בעצם האלוקים, ורצון השם להיטיב, והוא התחבר לכל המהלך הזה. שהוא המשיך להיטהר, כתוב שנעשו כליותיו כשני רבנים, ולימדו אותו את כל התורה כולה. עכשיו, תורה, בניגוד למה שאתה הצגת, כשתורה זה רק איזה משהו שאני לומד שם בבית המדרש, תורה זה הוראה איך אני מתנהג בכל רגע בחיי. כן? אמרנו שבחתם סופר, שואל על בועז, איך זה יכול להיות שראש הסנהדרין הולך לעבוד בשדה שם בגורן? אז הוא אומר, חתם סופר, לעבוד בשדה בגורן זה מצווה. מצווה מהתורה, לעבוד בשדה בארץ ישראל זה מצווה. בדיוק כמו שאלנו שאלה גדול הדור, איך הוא מניח תפילין, אין לו גם שאלה, איך הוא הולך לעבוד בשדה. זאת אומרת, כל תחום בחיים שלי יכול להפוך כמצווה. אדם יכול להפוך את חייו לשליחות אחת שלמה, וכל פרט קטן, שהוא באמת מחובר פנימית, אז הוא לא רק קולט שהשם הוא טוב. הוא יכול גם לקלוט מה אותו טוב פנימי מנחה אותי. זאת אומרת, אותו מוסר כליות, אז כל מוסר כליות, עכשיו כל אדם יבוא לרצוח, אז המצפון הפנימי יצעק לו, לא, אל תרצח, כי האמת הזאת היא מחובר. אצל אברהם אבינו הוא היה כל כך טהור, שכשהוא בא לאכול לחם, הוא הרגיש שזה לא מוסרי לאכול לחם, בלי להפריש חלה. הוא הרגיש כאילו שהוא גוזל מהשם. בלי להפריש חלה. אחד מהמצוות, שכשעושים בצק בגודל מסוים, צריכים להפריש חלה לכהן. אז אברהם אבינו היה מפריש חלה. הוא הרגיש שזה לא מוסרי לאכול לחם בלי להפריש משהו להשם. אז זה כמו שאדם מרגיש שהוא הולך עכשיו לרצוח, זה לא מוסרי, אז הוא הרגיש שזה לא מוסרי לאכול לחם. זאת אומרת, התהליך הטהרה האמוני באופן אמיתי, כשאדם עושה תהליך שלם, הוא בא לכל פרטי החיים שלו. ולכן זה בדיוק התהליך שצריך לעבור. אני לא יכול רק להתפס לזה משהו מסוים ולהישאר עם כל מיני סיגים, אני צריך בעצם להגיע לזיכוך האמונה. אמרנו, מי שמגיע לזיכוך מלא, איך קוראים לו? רק בשביל לשמור את הזה, מי שכבר שומע כל מה דבר השם, נביא, ונביא בהספקה המלאה, מי היה? משה רבנו היה לו כזה, או עד שכבר לא נגמרו כל הצלליות, הספקלריה המהירה, והוא ראה את כל הפרטים בדיוק איך מתנהגים איתם.
כבוד הרב.
כן.
יש לנו פילוסוף אני צרפתי להזכיר, כמו שמה שהיא אמונה שאתה צריך להוכיח אותה, להוכיח, לגלות אותה, אז משהו שהיא לא אמונה יש, לא היה. זאת אומרת, אתה... מה קרה איתו רק פה? תהיה מודע לאמונה שלך, תחפש את עצמך. משהו כאילו, לא, אני יוצר לעצמי אשליה שיש בי אמונה. זאת אומרת, יש אנשים שנולדים באמת, אני יודע שיש אנשים נולדים מידיעות מסוימות, אז אני באמת יכול להגיד שהמשות האמונה הזאת לא מחובה עליה, אז בכבוד, אבל אני בתור בן אדם שלא מישהו לגמרי מסוימת, מעולם אחר לגמרי. עכשיו כשאני מתחיל להאמין שזה נקרא כאילו ויכול לחסוף, זה אולי זה שאני, משהו מזה שאני צריך להאמין, אז זה לא נכון, כי אם אני מאמין אני יודע, הוא שם אולי זה ידיע, אבל אני לא צריך ללמוד את זה או לתת לי את הדרכים להאמין את זה.
טענות, יש הרבה טענות, פילוסופים יש הרבה פילוסופים, ואנשים יש הרבה אנשים. מי שמאמין, אז כשהוא רואה נרקומן, הוא יודע שגם הנרקומן הוא יהודי קדוש, רק שהוא קצת לבוש לבושים. עכשיו מי שלא מאמין, הוא קורא לעצמו לא מאמין, זה בעצם איזשהו שקר פנימי. מה זה אומר בעצם? הוא לא מודע לאמונה שלו. למה הוא לא מודע לאמונה שלו? יש הרבה טעמים, לפעמים זה בגלל שההיגיון קלה את המודעות שלו מחוץ לפנימיותו, מחוץ לאמונה שלו. דרך אגב, התהליך שדיברנו עליו עכשיו, כתב אחד האדמו"רים של חב"ד, כתב ספר שנקרא דרך מצוותיך. והוא, שם הוא עושה תהליך שלם, והוא מראה איך אפשר לתפוס את האלוקות. כן, שמתם שגם אצל הרב קוק, זה א', עוד לפני ב', ב' יהיה לתפוס את האלוקות. וא', הוא רוצה לדעת איך תעשה את זה. שואל איך אפשר, אז הוא שם עובר את כל הכלים שיש לאדם. הוא אומר, לא בשכל, ולא ברגש, ולא באוזניים, ולא בעיניים, ולא בזה, בשום דבר אי אפשר לתפוס אלוקות, והוא מוכיח שאי אפשר לתפוס אלוקות. אז אתה מצפה שהוא יכתוב לך בסוף, אוקיי, אז מה תעשה? בלית ברירה תאמין. זה לא מה שהוא כותב. הוא כותב, יש דרך לתפוס את האלוקות. איך?
במצוות.
עם הכלי הזה שנקרא אמונה. זאת אומרת, אמונה זה דבר קיים. זה דבר קיים בך, זה אותו דבר פנימי. עכשיו, ברור שאם אתה מסתכל על עצמך ושואל את עצמך, מי אני? אני זה הגוף, אז אתה תקוע בראייה גופנית על עצמך. אם אתה תקוע בלבוש שנקרא רגש, אז אתה תקוע בראייה רגשית, אתה חושב שאני זה הרגש. אתה יכול אבל לאט לאט, כמו שעשינו באחד השיעורים פה, לחשוף את הלבושים, מי אני? אתה אומר, הרגש הוא לא שלך, הרגש הוא לא אתה, הרגש הוא שלך. אז מי אתה? עכשיו, כל אדם יודע שזה הוא זה שמרגיש. זאת אומרת, כששואלים אותו ככה, אז הוא פתאום שם לב שהוא משהו יותר פנימי מהרגש. זאת אומרת, אם הוא תקוע במחשבה שהוא זה הגוף, הוא זה הרגש, אז פתאום השאלה הזאת מכווינה אותו להסתכל יותר פנימה. ואם הוא כל הזמן מסתכל יותר פנימה, ויותר פנימה, ויותר פנימה, אז הוא מגלה את מה שנקרא, את ההוא האמיתי, את עצמיותו. הצמיות הזאת היא, קראנו לה אמונה. והאמונה הזאת היא בהכרח, היא תהיה מחוברת אל האחדות המלאה. זאת אומרת, אדם עובר את כל השלבים. והאמונה הזאת היא יותר חזקה מכל דבר שאפשר לראות. גם מרוח הקודש. אתם זוכרים את הסיפור שסיפרנו על רבי יוחנן והתלמיד שלו? כן, אז... כן, הגמרא אומרת שרבי יוחנן, רבי יוחנן נתן דרשה, ובדרשה הוא אומר שלעתיד לבוא יציבו בשערי ירושלים יהלומים ברום של 30 אמה על 30 אמה. 15 מטר על 15 מטר. וכתוב עליהם אותיות של 20 אמה על 10 אמה, 10 אמה על 20 אמה. היה שם תלמיד בשיעור, והתלמיד אמר לעצמו, וואלה, 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 פעם רבי יוחנן קצת תגזים. אני יודע, בכל העולם חיפשו יהלומים, לא מצאו יהלום יותר גדול מביצה. מדבר לי על 15 מטר יהלום, הגזים פה הרב. כתוב שם בגמרא, לימים הפליגה ספינתו בים, וראה את מלאכי השרת, שהם חוצבים יהלומים בגודל של 30 אמה, 30 אמה. הוא שאל אותם, תגידו, מה אתם עושים? אז אמרו לו, אנחנו מכינים את היהלומים לשערי ירושלים. כתוב שהוא חזר, okay, בואו נעשה שנייה הפסקה. מה זאת אומרת הפליגה ספינתו? מה זה הפליגה ספינתו? ראית פעם מישהו שיצא לספינה, הפליג בספינה וראה מלאכי השרת? מגמרה, כן. ומה זאת אומרת הפליגה ספינתו? יש על הרב קוק, במאמרים של רב אבא ברחנה, הביטוי הפליגה ספינתו, זה אומר שהוא, לא יודע, זה במילים שלנו, הגוף פתאום היה לו רק כספינה, זאת אומרת, הוא רק שט בגוף, זאת אומרת, הוא נכנס לשום מקום, יותר פנימי בתוך עצמו, פתח את העיניים הפנימיות שלו יותר לראות מה באמת הולך פה, הפליג בים החוכמה, ואז נכנס לנקודה יותר פנימית, כן, מה שנקרא איזו רוח הקודש, יש דרגה מסוימת, לא יודע מה, ופתאום הוא ראה שאת מלאכי השרת, ולא רק רואה אותם, הוא גם מדבר איתם. אז כתוב שהוא חזר, חזר למצב הרגיל, והוא ניגש לרבי יוחנן ואמר לו, ראיתי שדבריך הם אמיתיים, ראיתי את זה באמת מול העיניים, שבאמת יש יהלומים כאלה שמוכנים לעולם הבא, לעתיד לבוא. וכאן התגובה המפתיעה ביותר. אמר לו רבי יוחנן, אם לא ראית, לא האמנת? אם לא ראית, לא האמנת? ככה הוא אומר לו, אם לא ראית, לא האמנת? נתן בו את עיניו והפכו לגל של עצמות. מה זה גל של עצמות? אומר רש"י במקום, גל של עצמות זה אדם שמת מזמן. כן, אדם אחרי שהוא מת, אז יש לו בשר. אחרי כמה שנים, אחרי כמה זמן, הבשר מרכיב. אחרי זה גם אבל נשאר עצמות. עצמות השם עדיין סחוס. אחרי כמה זמן, גם הסחוס מרכיב. אחרי כמה זמן שהסוס מרכיב, אז זה כבר נהיה גל של עצמות. גל של עצמות אומר לו בעצם, אתה אדם שאתה כבר שנים מת. למה אתה כבר שנים מת? על מי אומר את זה? זה יהודי בעל רוח הקודש, שרואה את מלאכי השמת. הוא אומר לו, אתה כבר שנים מת. למה אתה מת? כי אין לך אמונה. אתה לא מחובר למקור החיים. שיעור שעבר, מי שהייתנו שיעור שעבר, יכול מאוד להבין את הכיוון הזה. הרי האמונה זה אותו מקום פנים פנימי שבו אני מחובר אל השם. כן, מחובר אל השם. אמרנו שהשם, אחדות המלאה, איפה היא בוראת את העולם, אז היא עושה איזשהו חלל פנוי, מצמצמת, עושה חלל פנוי. החלל הפנוי זה אומר שיש לי מקום בתודעה להרגיש נפרד. ואחרי שאני מרגיש נפרד, אני עדיין רואה את השם. אז מה השם עושה, הוא נעלם לי. בורא עולם, בורא ריקים, בורא ריקים, בורא ריקים. אז אני עכשיו, השם מתגלה אליי כמו עולם הזה. עולם הזה זה אחרי שבעה ריקים. אז אם אני פותח ריקי האחד, אז אני רואה, במקום עץ, אני רואה מלאך. יש גם כל מיני זה, זה. אז אם יהודי עשה תהליך פנימי, מה?
אתה יכול לראות את המלאך בשביל שתפתח, אז קודם כל אתה צריך לא לראות את המלאך, ואז אתה פותח, אז...
לא, אני עכשיו
נמצא... הוא לא ראה את היהלומים, עד שהוא פתח את זה...
נכון, הוא פתח. הוא פתח רקיע אחד, הוא פתח רקיע אחד. זאת אומרת, עכשיו בדרך כלל אתה רואה דרך עיני הגוף.
כולנו היינו כגל, כגל
עצמו. רגע, שנייה, אבל זה לא מה שהוא אומר. אתה פותח את הרקיע ואתה עכשיו רואה את המלאך, בעיניים הפנימיות שלך יותר, אתה פתאום רואה את המלאך, זה עדיין, אתה לא משתמש בכוח האמוני. אתה עדיין רואה, לראות, אתה יכול לראות רק עולמות. כל מה שנתנבו הנביאים לא נתנבו, אלא לימות המשיח. מה שהם יכולים לראות אפילו בעין נבואית, זה עד גבול מסוים, זה עד גבול העולמות. עולם הבא, אין לא ראתה אלוקים זולתך. שם, בעולם הבא כתוב שבילם אומר, בילם היחיד בנבואה שלו, הוא קיבל מהשם נבואה, שלעתיד לבוא, ימרו מה פעלל, שהמלאכים, שהם שייכים לעולם יותר נמוך, ישאלו את הנשמות, את היהודים, תגידו לי מה אתם שמעתם, כי היהודים באמת, באמת, בצורה הפנימית, מחוברים לאיפה? עד השם. ישאלו אותו, תגידו מה פעלל, תגידו לי אתם, מה החליט השם, אתם, שם, אתם גם שייכים לאותו עולם שמעבר לפרגוד. אז היהודי הוא פנימי. האמונה זו אותה נקודה פנימית של האדם, שהיא הוא האמיתי בעצם, שעם האמונה הזאת היא יכול לחצות אפילו את מה? את החלל הפנוי. כן? את החלל הפנוי. החלל הפנוי, זה אמרנו שהשם היה אחד מלא, אז איפה הוא בורא את העולם? איך הוא לברוא את העולם? איפה הוא בורא? כל מקום זה השם במלואו. אז איך יכול להיות משהו חלקי? אין מקום לברוא עולם. אז צריכים לצמצם את עצמו, כתוב לנו בספרים הקבליים, לא יכול לך לאסוף את כל הכוונה, ולעשות חלל פנוי. אז אמרנו שהחלל הפנוי, המשל הגיאומטרי הזה מדבר בעצם, על זה שיש עכשיו מקום בתודעה, באופן חיצוני, להרגיש נפרד מאת השם. למה אני עכשיו מרגיש נפרד מאת השם? כי השם עשה חלל פנוי. אם לא עשה חלל פנוי, הייתי מרגיש רק את הפנימיות שהיא מחוברת. עכשיו, כל אדם בפנימיות יודע שהוא מחובר, רק באופן חיצוני מרגיש כאילו הוא נפרד. עכשיו, כל ההיגיון וכל הכלים האחרים שיש לאדם חוץ ואמונה יכולים מקסימום לתפוס את ההתגלות של השם בעולמות אל אותו יצור נפרד. יש רק דבר אחד שאיתו יכול לחצות את כל החלל הפנוי הזה, וזה האמונה.
אז איך מדרגים השינוי? חבר, חבר, חבר.
כן.
סוף זה
עוד יד
פנוי.
סוף עוד יד, ים סוף, אתה אומר, אוקיי. יכול להיות, יכול להיות.
איך בן אדם יכול לדלג מחוות השניות?
כל המצוות, יש איזשהו ביטוי שהמצוות זה עצות לאמונה. עתים, תרייג עתים, תרייג עצות איך להגיע לאמונה. זאת אומרת שהמצוות כולם הם בעצם הולכים להכווין ולעזור לי למצוא את הפנימיות שלי. ונכון שהעולם הזה כל הזמן משדר לי את אותה שיניות הזאת. אלמא דשיקרא, השקר החיצוני הזה, הדעת ההפוכה שדיברנו עליה בפסקה א', שהיא כל הזמן משדרת לי את הכיוון ההפוך. ואני צריך להתמודד ולמצוא את דעת האמת, לראות מי אני באמת, מאיפה אני נובע באמת, מאיפה הרצונות שלי באמת. אז אם אני מסתכל רק מבחוץ, אני מוצא את הרצונות החיצוניים שלי. ככל שאני מתחיל להיכנס לתוך האמונה, אז האמונה בעצם מראה לי מי אני באמת. רציתי פה לסיכום של הפסקה הזאת לחלק איזשהו מקור, מי שרוצה לעזור לי בחלוקה שלו, כן.
אם זה הרצון כאילו שלכתור עם האמונה את כל החלל הפנות, אז ככה מתקרבים לשם, נכון? אז למה השם מקדים שלום לרחוק ואחרי זה לקרוב?
שלום, שלום לרחוק ולקרוב. תראה, אנחנו, המגמה שלנו היא למרות, תחשוב על זה, לפני בריאת העולם, עמדנו שם כולנו, ואמרנו לקדוש ברוך הוא, תברא עולם, תעשה כל ההסתרים שאתה רוצה, ולמרות כל ההסתרים אנחנו נצליח לחזור אליך, תן לי מצבים נפשיים שאני רוצה להיות מנותק ממך לחלוטין, ואל תדאג, אני חוזר אליך. כל הסיבה שעולם נברא, לפני שנברא העולם, התשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, תהליך השיבה הוא זה שגרם בכלל להסתרים להיות. זאת אומרת, כל ההסתרים הם כדי שיהיה תהליך שיבה. אחרת בכלל אין עולם. העולם כתוב שפעם השם היה ברא עולם, העולם לא רצה להיות. התקדל חזרה. עד שהשם ברא את התשובה או את ישראל, יש כמה מדרשים, כמה מאמרים. ואז העולם הסכים להיות, כי העולם לא רוצה להיות מנותק מהשם, למה להיות מנותק? הכי טוב השם, הכי טוב להיות מחובר אליו. כשיש תשובה, שיש סיבה, שאני יכול לשוב אל השם, שאני יכול להראות את אהבתי עצומה, שלמרות שאני רחוק אני שב אל השם, אז יש סיבה לקיום העולם. עכשיו תחשוב שהיה רסיס נשמה, שהוא אמר, השם אני כל כך אוהב אותך, שאני מוכן להיות אפילו רחוק ממך. תתן לי לזרוק הכי רחוק. אז את מי השם זרק הכי רחוק?
הם עושים יותר מאיתנו, אז כי הוא מוקרב להם שלום.
נכון, אז את מי השם זרק הכי רחוק? את הזה שאומר, אני מוכן, אני כל כך אוהב אותך, אני מוכן שזרק אותי הכי רחוק. זאת אומרת, שהשם אומר שלום שלום לקרוב ולרחוק, אז אתה אמרת שהוא מקדים שלום לרחוקים. אז למה באמת השם מקדים שלום לרחוקים? כי הם באמת האלה ש... שמע, לי לא היה אומץ להגיד את זרק אותי רחוק. אני אמרתי לו, שמע, זרוק אותי למקום כזה שאני יכול, אני מוכן מקסימום לעזור לאלה שנזרקו רחוק. עכשיו יש כאלה שאומרו לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, יאללה, שלח. שלח, אנחנו חוזרים לכם מכל מקום. אתה שואל אותי, לי אישית לא היה אומץ כזה. אני מעריץ את אלה שהיה אומץ כזה. כן, עכשיו הם רחוקים, עכשיו הם חוזרים בתשובה. אנחנו כולנו כל הזמן תהליך התשובה, כל החיים, כל העולם הזה. כל הזמן חוזרים אל עצמנו אמיתי. ואם אנחנו נמצאנו, גידלו אותנו בזה עולם פשע, ובהורים שנתנו לנו מוסריות הפוכה, וכל מיני דברים כאלה.
אתה אומר בזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנרד למטה.
לא. זה זהירות, אוקיי. עכשיו נפלת למה שנקרא שבתאות. שבתא הצבי אמר, אתה יודע, כל מיני מאמרים בפנימיות, שעל ידי הרוע תבוא הגאולה, אז אמר, אוקיי, אז בוא נהיה רעים, ואז נביא את הגאולה. זה אנחנו אף לא אומרים. בבחירה שלי להיות רע, זה, זאת אומרת, מתוך זה שאני רוצה להיות טוב אלוקים, אני בוחר להיות רע, זה שבתאות. כן, אלא מה? שהשם שלח אותי רחוק, זאת אומרת, לא בחירתי, נולדתי להורים שאבא שלי היה גנגסטר, ואמא שלי הייתה לא יודע מה, ואני גדלתי כזה, וכל החיים שהייתי שם. זה באמת, אי אפשר להאשים אותי שנולדתי שם. כן, אלא אפשר להגיד שבאמת רצוני הפנימי, שם היה... אותו מקום איפה שהייתה נשמתי ביוסדי הארץ, היא ביקשה מהשם, השם, אפילו תשים אותי שם ותראה שמשם אני בא אליך.
אז בן אדם שמגלה באמת הנקודה הזאת תכלס אין אותו עומק בחיים, כי הוא מבסוט עם כל מה שקורה לו. זאת אומרת, בזה שבן אדם שמח בכל מה שבא לו, זאת אומרת, הוא בעצם מגיע לידיעה עצמה שהוא רצה שיקרה לו את כל זה?
אדם שמגלה את הנקודה האמונית ומגלה שהוא תמיד עם השם, אז הוא באמת חי באושר פנימי. העצבות היא מגיעה מהכתרוג. שהמלאכים כל הזמן באים ואומרים מה אנוש כי תפקדנו וכל הדברים האלה. הדבר הזה שבכלל מה זה אדם בכלל, הוא כולו רק רע, המלאכים מזהים בו רק את הפן החיצוני, ואומרים הוא רק רע. עכשיו הקטרוג המלאכי הזה הוא גם מופיע אצל האדם. ולפעמים הקטרוג הזה מופיע לו כדיכאון. מה זה דיכאון? דיכאון זה הרגע שממשיך עם אותו קטרוג מלאכי שאדם לא שווה כלום. כשאדם חי לו ברגע שאני לא שווה כלום, זה גם, קודם כל זה מפריע לו. למה זה מפריע לו? כי בפנים הוא יודע שזה שקר. אם הוא באמת לא שווה כלום, זה לא מפריע לו. אוקיי, אני יודע שלא שווה כלום, ואני באמת לא שווה כלום. למה זה מפריע לבן אדם שהוא מרגיש שלא שווה כלום? כי הנקודה האמונית הפנימית מחוברת מעל כתרוג המלאכים. וכשהמלאכים מקטרגים עליו, אומרים לו, הוא לא שווה כלום, הוא גם מרגיש שלא שווה כלום, והדבר הזה מכניס אותו לדיכאון. והדיכאון הזה נותן לו עוצמות. עוצמות מלאכיות. הרבה פעמים אומרים, וואי, זה כיף להיות, כשאני בדיכאון אמיתי, אז אני חווה עוצמות. מכיר אנשים כאלה? יש אנשים כאלה. יש אנשים פלורנטינים כאלה שאתה מכיר. זה לא גבריאל, זה עזה ועזהאל, אותם מלאכים שלא האמינו בבני האדם. עכשיו, אנחנו לא מאשימים אף פעם מישהו אחר. בסדר? אנחנו לא מאשימים. אז זה בעצם, אבל קלטתי, נתתי לאותו קטרוג מלאכי לחדור לפנימיותי. ועכשיו הדיכאון, בעצם, אם אדם היה מתבונן בדיכאון שלו, הוא היה מבין שהוא בעצם מאמין שהוא משהו אחר.
איזה זה שאני מרגיש?
הדיכאון יכול להחזיק מעמד כל עוד אדם לא מתבונן.
כל עוד
הוא לא מתבונן. כי אם הוא באמת מתבונן בדיכאון, בוא נגיד שלא שווה כלום, וזה האמת. אז מה הבעיה בזה? אתה לא שווה כלום, יופי, אני אשמח בזה שלא שווה כלום. לא, אני שמח. לא שווה כלום, וואלה, לא שווה כלום. מה, אני נרקוד כמו מיקיון. למה קשה לו עם זה? כי בפנים, בפנים יש לו נקודה שאומרת לו, אתה הכל, אתה אלוקי. ואז אם אומרים, אתה לא שווה כלום, אז הוא מרגיש עם זה לא טוב. אם אתה באמת לא שווה כלום, אז מה אכפת לך? מה, איפה הדיכאון מגיע? שהוא מרגיש שהוא לא שווה כלום, וזה מפריע לו. ולפעמים הדבר הזה נותן לו מוזות של שירה ומוזות של זה. המוזות האלה נקראים המוזות מהצד השני, שהגיעו רק מהמלאכים ולא מהפנימיות של האדם. הדבר הנכון, לכן היה פעם, רבי למלך, לא, מי כתב את זה? רבי אהרון הגדול, מקרלין, כתב שהעצבות היא לא עבירה, אבל מה שהעצבות מביאה אליה, שום עבירה לא יכולה להביא אליה. כי העצבות היא פשוט נותנת לאדם להישאר בחוץ כל הזמן. כל המוזות שלו הן מוזות חיצוניות. והאמונה נותנת לאדם להיכנס פנימה לתוך עצמו. עכשיו אני רוצה מהר להספיק פעם אחת, לגמור את הנושא האמונה, לפחות פעם הבאה נתחיל כבר מבית. אז בואו נקרא מהר את הפסקה שהבאתי פה. זה מופיע בשמונה קבצים, קובץ א', פסקה ר' י"ט. זה מופיע גם במאמרי האמונה, במאמרי הראייה. אחד המאמרים, זה מופיע שם בתחילת המאמר. אני חושב שזה סיכום טוב לאותם זה. בוא נקרא שנייה בפנים, את הפסקה עצמה. הפסקה עצמה אומרת ככה. הדבר הראשון שאותו אדם צריך לסדר לעצמו בספר, כדי לסדר לעצמו את הדעת, כדי לסדר את הרגש שעליו דיברנו בפסקה א', בסעיף א', אז הפסקה הראשונה, אמיתת גדר האמונה. אדם צריך לדעת כמה אמונה את אמיתת גדרה. זה מה שעשינו קצת בכל השיעור הזה, לראות את רמת הוודאות של הרגש, רמת הוודאות של ההיגיון, רמת הוודאות של האמונה. צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש. זאת אומרת, מאיפה מתחילה האמונה? אז אדם יכול להגיד לי משפט, לא. אתה יודע מה זה אמונה? יש לי רגש ויש לי היגיון, וסינתזה ביניהם יצרה לי אמונה. כן, אדם יכול לגלות את האמת, כמו שדיברנו עד עכשיו, שהאמונה זה הדבר הכי פנימי אצלי. זה עצמיותי. והכרחה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה. זאת אומרת שאין שום ידיעה אחרת שיכולה להיות יותר אמיתית מהאמונה. על פי דברים מבוארים ומומתים בשכל ובחוש כמפורסם. עכשיו למה זה כל כך חשוב? כי יש לי מכלול של ידיעות. אם אני עכשיו בא לכתוב ספר, בא לבחון את הידיעות שלי, צריך לדעת מה רמת הוודאות ואיזה ידיעה דוחה איזה ידיעה. אז אם אני לא מבין מה זה אמונה, זה תופס במקום. טוב, יש דברים שמוכחים לי, יש דברים שאני מרגיש אותם, יש דברים שאני מאמין, קרי משער אותם. אם זה המקום שתופס, אז זה לא תופס מקום. אבל אם אדם, כמו שאמרנו, אדם שבאמת מאמין בהשם, שאומרים לו תוכיח לי שיש אלוקים, אז הוא מרגיש כמו אדם שאומרים לו תוכיח לי שלא, החליפו אותך בבוקר, כן? בלילה, וכאן זה אתה בכלל מישהו אחר. אם היום מספרים את זה על חבר שלי, שאותו באו חוטפים בלילה וחטפו אותו ושמו איזה בובה במקומו, הייתי אומר, טוב, נבוא מקרוב, נבדוק את זה. שמו איזה בובת פלסטיק עם טייפ רקורדר כזה, אז נבוא, נבדוק את זה. אולי, אני יכול להאמין שנייה אחת, לחשוב שאולי זה נכון. מספרים את זה עליי, אני אגיד לו, אני לא מכיר את עצמי רק מהראי, אני מכיר את עצמי כי אני זה שרואה, אם היו חוטפים אותי ושמים אותי בגז, עכשיו לא הייתי פה איתך. אני זה פה איתך, תספר שהחליפו אותי, ועכשיו האדם בא ואומר לי, תוכיח לי שלא החליפו אותך בבוקר, אני אגיד לו, תשמע, אני לא רואה שום צורך להוכיח דברים כאלה. זה, 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 גם אם תוכיח לי שהחליפו אותי, אני יודע שאתה טועה. כן, אדם שבאמת מאמין באלוקים, נכנס פנימה לנקודה האמונית, זאת אומרת, תשיל את הגוף, תשיל את הרגש ואת המחשבה, נכנס פנימה, פנימה לתוך עצמו, ומצא את האני הזה שהכל שלו, ומצא בעצם שהאני הזה מחובר לאחדות הגמורה כמו התהליכים שעשינו, יגידו לו תוכיח, הוא מסתכל מה הוא רוצה ממני בכלל. מה הוא רוצה? אני הייתי שם בפנים.
זה מה זה? זה פעמת קרוב אמרנו שהידיעה כמו אני חושב, אני כמה זמן, אני. זאת אומרת, כל מה שהוא עוד אני, הוא בעצם אני, אז כאילו...
זה לא מתה, הוא דקארט בתחילת הדברים שלו נשאר תקוע בלבוש המחשבתי. זאת אומרת, אתה צריך לשאול אותו, תגיד לי, המחשבה זה שלך או המחשבה זה אתה? דרך אגב הוא אמר את זה, בסוף ימיו ככה אומרים שהוא אמר שאני חושב משהו אני קיים, זה לא משהו צריך להגיד, זה צריך להגיד אני. הוא הגיע לזה גם כן.
זאת אומרת, כל הידיעה היא אני. כי זאת אומרת, אם אתה ממש כל דבר שאני אומרת זה ידע פנימי, אז זאת אומרת, כל הידיעה שיש לי בעצם אני, זאת אומרת, יש אלוקים, אז אני סוג של אלוקים, כי ככה זה משתמע לי. אם אתה אומר שזה משהו שהוא מחוץ לי, אז כביכול אני נפרד. איך אני מסדר את הסתירה הזו, שהוא גם מחוץ לי כבר בתוך.
זאת בדיוק השאלה של החלל הפנוי. איך זה יכול להיות שאני מרגיש נפרד, אם אני בעצם מחובר לאחדות.
לא, זה פה שאני חלק ממנו.
אוקיי, אז בואו רק נקרא את זה בפנים פה לגבי האמונה, נרצה לסיים בשיעור הזה בזמן, ופחת לזה, אז נראה מהר. אני חושב שהפעם את הפסקה הזאת אפשר להבין מהר, ולאור כל ההקדמות שדיברנו עליהן, אפשר לשחות בפסקה הזאת. האמונה אינה לא שכל ולא רגש. דיברנו על זה הרבה, נכון? שכל זה לא אמונה, רגש לא אמונה. זאת אומרת, מי שאם לפני כן הייתה יכולה להיות ברחוב שאלה, רגע, האמונה זה שכל או רגש? תשובה, לא שכל ולא רגש. אלא מהי? גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה.
זה
משפט מאוד מאוד גבוה. גילוי עצמי היותר יסודי, אבל כולכם אמרתם באופן כללי, באופן פשוט, ששאלת אתכם מאיפה דקארט יודע שזה הוא, זה שכרגע מטיל ספק, שזה אמרנו שזה ידע אמוני למשל, אז כולכם אמרתם לי ביטויים. מישהו אמר מרגיש, אז אמרנו שלא ביטוי נכון, כי הוא גם יודע. אבל אמרתי לי, הוא מחובר לזה, זה הוא. זה בעצם מה שהמשפט הזה אומר לי, זה אני. אני מחובר לזה, זה עצמותי. אמונה זה לא דבר שהוא מחוץ אליי, זה דבר שהוא עצמי אליי, הוא פנימי אליי.
אז אני זה הנשמה?
זה לא איזה סוג של תכונה נוספת לגוף.
נכון, האמונה זה לא דבר שמגיע אליי מבחוץ, אלא זה הדבר הפנימי.
לא, האמונה פה זה תהליך, זה גילוי עצמי כל הזמן.
האמונה זה הגילוי, נכון, צודק, זה גילוי עצמי.
האמונה זה לא באמת משהו שקיים לך, תמיד אתה אומר, תהליך של גילוי של
אוקיי, האמונה זה אותו חיבור עצמי, אנחנו קראנו לזה מודעות לאמונה, זה הגילוי העצמי הזה. שצריך להדריך אותה בתכונתה, צריך באמת לספר לה על האמונה מה היא באמת.
יש
לי שנייה, אני רוצה זה. וכשאין משחיתים את דרכה טבעי לה, איננה צריכה שום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאת בעצמה את הכל. זאת אומרת, אם אני עכשיו לא מתחיל לבלבל את האמונה שלי בכל מיני דברים, אז אמרנו, אברהם אבינו עושה תהליך טהרה פנימית, ופתאום שתי קהילותיו נעשים כשתי רבנים, והם לומדים אותו אפילו מצווה קלה מדי רבנן. אבל, בעת החלה שורה, אז בא השכל והרגע שפנות לפני הדרך. מתי נחלה השורה של האמונה, כשאדם מתחיל לשקר לעצמו כל מיני דברים על עצמו? מתי זה קורה? ברגע שאדם חוטא, כל חטא קטן, זוכרים, לבדנו את זה בחודש אלול קצת, על החטא. מהות החטא, שאם אדם היה חוטא, והיה אומר לעצמו, אני צדיק תמים שבמקרה חטאתי, אז זה כבר היה חצי מהתיקון. כמעט כל התיקון אפילו. אבל מה קורה לחוטא? לא ראינו הרבה גנבים שתופסים את עצמם רגע למשטרה. גנב תלך למשטרה. למה לא? גנב מגיע שוטר, הוא בורח. למה? הוא לא אומר לעצמו, אני הצדיק שבמקרה גנב, אז בוא אני אחפר על גנבתי. אלא אומר לעצמו, מי אני גנב! זאת אומרת, החטא לא נשאר חיצוני אליי, לחטא הוא מתחיל להיות פנימי אליי. זאת אומרת, חלק מהגדרת העצמי שאני מתחיל לעשות, היא כבר חלק יחד עם החטא. זאת אומרת, כל פעם שאני חוטא, החטא נכנס לעצמיותי. ואז את מה אני מאבד? את האני האמיתי. ואז צריך להתחיל פה לעשות תהליך. פה נכנסים, בטח עלי שורה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. וגם אז צריכה היא לדעת את ערכה שלא משרתיה. מי המשרתים שלה? השכל והרגש הם אינם עצמותה. זאת אומרת, האמונה צריכה להבין שהיא חלק נפרד. היא האדם בעצם. השכל והרגש הם רק הרובד הנמוך שעוזר לה כרגע לגלות. ומה הבעיה? הבעיה היא לפעמים שאדם מסתכל עכשיו בריא, נשמה מסתכלת בריא דרך העיניים, כי כך היא מוגבלת לראות דרך העיניים, ומה היא רואה? גוף. אז אומרת לעצמה, מי אני? אני גוף, עכשיו אתה מודע לזה שהשכל והרגש עוזרים לך לחשוף את האמונה, אז אתה אומר, אז מי אני? מי זה האמונה? השכל והרגש. זאת אומרת, כל הזמן תשמור את הידיעה שאתה זה משהו הרבה יותר פנימי מהשכל והרגש. השכל והרגש הם רק משרתים ולא עצמותם. ואז, אני רוצה לגמור את הפסקה, בסדר? פשוט כבר דוחים לנו בדלת בחוץ, ותהיה קבועה באיתן מושבה, שהיא שם למעלה בפנימה, בתוך הזה, ואז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך. כן, ההיגיון צריך למצוא, להגביל את עצמו, באופן הגיוני, להסביר את עצמו בדיוק מה הוא, ואז אדם פתאום מוצא פנימית, שהוא בעצם מחובר. אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך, והמצאת האמצעים השכליים והמוסריים, המסכלים את המכשולים מעל דרכה. משפט בסוף מספר עכשיו, ויש המשפטים בסוף הם בעצם מספרים לנו מה הייתה הפסקה עד עכשיו. אומר לנו, ההסתכלות המיוחדת של האמונה, שהיא חלק בעצמה, הוא האור של הנבואה. וברדת המדרגה, שפעת רוח הקודש. שגם אלה יורדים לפעמים ומתאחים עם השכל והרגש בדרכי גילויים. זאת אומרת, גם נבואות, כשנביא מקבל נבואה מאת השם, זה בסוף עובר גם דרך ההיגיון והרגש שלו. בסוף. אבל זה הסתכלות, אומר לנו הרב, שאדם מצליח לשמור את ההסתכלות. לא מתערבב וחושב שהשכל והרגש הם בנו לי את האמונה. אלא הוא מצא שהאמונה זה דבר פנימי, הוא אומר, זה נקרא ההסתכלות המיוחדת של זה נקרא האור של הנבואה. בעצם אדם כבר מכשיר את עצמו לפתוח איזושהי עין פנימית על עצמו. הוא לא מתבלבל, הוא לא גוף, והוא לא רגש, והוא לא שכל, הוא מזהה את העני הזה כאותו דבר שמחובר את העצמיות שלו, זה במקום הרבה יותר פנימי. כשאדם משמר את ההסתכלות הזאת, זה כבר, הוא משתמש במה שנקרא האור של הנבואה, זה פותח אותו לקראת האור של הנבואה. היא רצון שיזכה כולנו להאמין, להיות מודעים לאמונה שלנו בלב שלנו.